שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ויצא כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק, ואנחנו נדבר היום על הנושא במגולה ובמחוסה. מה מגולה, מה מחוסה? בעזרת השם נזכה היום, בעזרת השם, להחזיר תורה שהשתכחה, תורה שהייתה כאן בזמן שבני ישראל נכנסו לארץ, ובכל התקופה של השופטים, של שמואל, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאחר הדברים קשורים לפרשתנו, הקדוש ברוך הוא יעזור. בואו נתחיל. בראשית, למד א', ויקח יעקב אבן וירימה המצבה. מה זה? לבן רדף אחרי יעקב, ואז אחרי דין ודברים ביניהם, הם עושים איזשהו הסכם ביניהם, אנחנו לא נזיק אחד לשני, אתה תשאר בחול, אני בארץ, הכל מסודר. ויקח יעקב אבן וירימה מצבה. אז מצבה כבר למדנו בשיעורים קודמים, שזו אבן אחת גדולה. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים. כלומר, הוא עצמו שם מצבה, אבן אחת. ואז הוא אומר לאחיו, יש אומרים שזה ילדיו, יש אומרים שזה גם הבנים של לבן. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, ויקחו אבנים ויעשו גל. ויאכלו שם על הגל. מה זה? הוא אומרים כבר אבן מצבה, אבן אחת גדולה. אז פתאום הוא אומר להם, יעקב אומר להם, לקטו אבנים, עכשיו תביאו גם הרבה אבנים ביחד וחברו אותם ביחד. מה הוא רוצה לומר בזה? ויעשו גל. מה הסיפור של הגל הזה? ויקרא לו לבן, יגר סהדותה, בלשון ארמית. יגר סהדותה. ויעקב קרא לו גל עד, גל עד במילה אחת. ויאמר לבן, הגל הזה עד בני ובנך היום. הגל הזה יהיה עד. דרך אגב, הגל הזה, חז"ל אומרים שזה הקיר שאליו לחצה אתונת רגלו של בלעם שהלך לקלל את ישראל, היא לחצה את רגלו בגל הזה, כי הגל הזה עד, וכשהוא בא לאפר את הברית בין לבן, את ההסכם הזה בין לבן לבין יעקב, אז הרי בלעם הוא המשך של לבן, אז בלעם כבר, העד הזה נתן לו את המכה שלו. מכל מקום, ואומר לבן, הגל הזה עד בני ובנך היום. על כן קרא שמו גל עד. מי קרא? לכאורה יעקב קרא גל עד, כי לבן הרי דיבר בארמית, בשפה שלו, יגר סעדותה. עכשיו זה גם מוזר, מה אכפת לנו שלבן קורא לזה בארמית, יעקב קורא לזה בעברית. טבעי, לבן הוא ארמי. יעקב הוא עברי. מה זה צריך להדגיש? ויקרא לו לבן יגר סעדותה, יעקב קרא לו גלעד, והמצפה, מה? איך הופיע המצפה פתאום? היינו עד עכשיו בגלעד, בשביל לבן זה יגר סעדותה, פתאום קוראים לזה המצפה. מה זה המצפה? והמצפה, אשר אמר, ייצף השם, אז אם ייצף השם, זה ברור שזה יעקב ולא לבן. אשר אמר, ייצף השם, בני ובניך, כי נסתר איש מרעהו. אנחנו נסתר, נסתתר, נתכסה איש מרעהו. אז מה זה המצפה? המצפה זה לראות. אז אגיד, תראה, השם צופה ורואה, שאתה ואני נסתר אחד מהשני. אתה שמה בחול, אנחנו בארץ. אבל למה פתאום המצפה? חוץ מזה, מה זה פה, תחרות שמות? גלעד, הוא קורא יגר סעדותה, מוסיף לו אחר כך יעקב עוד שם, מצפה, מה רוצים להגיד פה? שהמצפה הצענו זה שהקדוש ברוך הוא צופה ומביט, והוא יראה האם אתה שומר על זה, הוא יחסה אותי ממך, ושאנחנו נתכסה אחד מהשני. אומר אונקלוס, וסחותה, דאמר ייסח מימרד השם בינה ובינך, הרי נתכסה גבר מחברי. אומר אונקלוס, לא הבנת, המצפה לא מלשון צפייה, היא מלשון לסכך וסחותה. אז מה זה ייצף? כמו להגיד ציפוי, באמת מוזר, למה לקרוא לזה ייצף השם? יצפה השם, מה זה ייצף? יותר מזכיר את ויצף ויצף בבניין בית המקדש, הציפויים למיניהם. אז המצפה, כלומר המחוסה, אשר אמר ייצף השם, מה הכוונה? יצפה, יחסה, יסוחך, כן? וסחותה דאמר ייסח מימרד השם בינה ובינך. אז עכשיו זה ממש מפתיע, אז המצפה זה כיסוי. ומה זה הגל? גל אולי, גל אבנים, אבל זה אולי נשמע לשון של גילוי. אז גילוי, כיסוי, על אותו גלד, אומר רמב"ן, ולפי דעתי, שהיא האבן שהקים יעקב מצבה. על כן קרא שמו גלעד, והמצפה קרא כי אמר ייצף השם. אומר הרמב"ן, תקשיב, זה אותו גלעד. אלא מה? יעקב, מצד אחד הוא קורא לו גלעד, מצד שני הוא קורא לו ייצף השם המצפה. אז עכשיו יש פה שתי בחינות באותו גלעד, אותו אבן. אבל צריך להבין, מה זה? מצד אחד כיסוי, מצד אחד גילוי, גל, גילוי נשמע אולי, אנחנו מגיעים גל שזה ליקוט אבנים, אבל אפשר להגיד התנשאות כזאת של אבנים, אבל אפשר להגיד גל, לשון גילוי. אם זה ככה, המצפה לשון ראייה לא, אלא כיסוי, אונקלוס אמר. אז יש לנו גילוי, כיסוי, על אותו גלעד, ומה זה תחרות השמות הזאת? טוב, יש לנו הרבה שאלות, בואו נתחיל. מקור ב', שבת קופתת וו עמוד ב', אומרת הגמרא שם בדיון, מה מצילים מהדלקה? אומרת הגמרא, תרגום שבתורה, מה הניהו? יגר סהדותה. כלומר, המילים בתרגום, בלשון ארמית, בתורה עצמה, יש בסך הכל ביטוי אחד. מהו בכל התורה? לא תנך, לא נביאים כתובים, בתורה, בחמשה חמשי תורה, מהו? יגר סהדותה. זה המקום היחיד שיש שם בתורה לשון ארמית. אומר בשיחות הרב צבי יהודה לחומש דברים, עמוד 79. ארמית היא עליונה מכל הלשונות, אבל כמובן פחותה מלשון הקודש. כלומר, לשון הקודש זה מעל הכל, אבל הבא בתור זו ארמית. התורה כולה בעברית, חוץ ממילה אחת בלבד. צריך להגיד אולי ביטוי אחד, כן? יגר סהדותה. בנביאים נמצא פסוק שלם, בירמיהו שם כבר מוצאים פסוק שלם בארמית. ובכתובים אצל עזרא, נחמיה ודניאל, יש כבר פרקים שלמים בארמית. ככל שהקדושה יורדת, אומר הרב צבי יהודה, כך גוברת הארמית. אז שימו לב, הארמית היא ירידה, היא פחותה מלשון הקודש. אז ישאל השואל, ובאמת שמה בהערה 18 מובא, ששאלו את הרב צבי יהודה, מדוע הזוהר כתוב דווקא בארמית? אתה אומר לשון פחותה, אז למה הזוהר לקח לשון ארמית? אז שם הרב מעריך מסביר, אבל בתמצית משפט אחד, לא רצו שיהיו הדברים מובנים לכל אחד. כלומר, כשרוצים לחסות, להסתיר, מדברים בארמית. אז עכשיו אנחנו חוזרים ואומרים, יגר סהדותה, זה לא היה סתם לבן מדבר בארמית, הרי הוא כל הזמן דיבר איתו. אז פתאום פה צריכים להגיד שהוא קרא לזה יגר סהדותה. לבן פה בא להוריד את מעלת ומדרגת הגלעד הזה, כשיעקב בא לרומם את ערכו. לבן משך אל העבודה זרה, יעקב משך להבדיל אל הקדוש ברוך הוא. אומר האלשיך הקדוש מקור ג' לפניכם. אומר האלשיך, לבן אמר בלשון ארמי, שהוא לשון מיוחד לחיצונים, שעל כן אין מלאכי הקודש מבינים אותו. אך יעקב כראו גלעד בלשון קודש ובלשון יחיד. גלעד, למרות שהיה שם לא גלעד, אלא שם איזה גלעד. לרמוז אל השם אחד שהוא העד באמת. כלומר, העד האמיתי זה לא גל האבנים. כלומר, לבן בשבילו האבנים, אבל בשביל יעקב לא האבנים פה. יצף השם ביני וביניך. כן, הקדוש ברוך הוא, זה העד האמיתי פה. ולכן לבן מושך את זה לארמית, כי הוא רוצה להוריד את הערך של הגלעד הזה מבחינה אמונית. הוא רוצה לנתק אותו מהקדוש ברוך הוא. ולכן הוא מוריד את זה לארמית, והתורה מציינת את היגר סעדותה. לעומת זאת, יעקב רומז אל השם. כלומר, שיש לנו פה, בשמות האלה של הגלעד, איזשהו ויכוח אמוני בין לבן הרשע שביקש לעקור את הכל, ארמי עובד אבי, לבין יעקב אבינו. כלומר, לבן שכל הדרך ניסה, אומרים, בהגדה של פסח אומרים, לבן ביקש לעקור את הכל, יותר מפרעה. למה? אומר, תראה, לבן הוא בא לקלקל את עם ישראל. זה, אמא שלי שתחיה בליל הסדר, אוהבת לומר את זה. לבן בא לעקור מיעקב את האמונה שלו. אז זה לעקור את הכל. לעקור את הכל. לעומת זאת, פרעה, אז יש שם גזירה, ישיר את הבנות, הוא לא בא... לא בא לקלקל רוחנית, למרות שגם שם היה קלקול, אבל העיקר של לבן זה הוויכוח האמוני עם יעקב, ופה רואים את זה. בא יעקב, אומר, יצף השם, גל עד, שזה בעצם רומז לקדוש ברוך הוא, שהוא העד הגדול. גל, אפשר להגיד, התגלות של העד, התגלות של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, לבן אומר לו, עזוב, 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 יגר סעדותה, עזוב, זה משהו ארצי פה, פרגמטי, לא שום דבר, זה הסכם שלום בין מדינות, זה מזרח תיכון חדש, זה לא שום דבר מיוחד, אל תעשה מזה עניינים. יעקב אבינו אומר לו, אדוני הנכבד, אני עכשיו, אנחנו פה עומדים, כשאני בא להיכנס חזרה לארץ, מהחוץ לארץ שלך, אני הולך לחזור לארץ מולדתי, לאבי, אני הולך להיכנס לארץ הקודש, האור של ארץ ישראל כבר מאיר אליי, ואני אומר לך שהגל הזה הוא גילוי, גילוי, גילוי של הקדוש ברוך הוא, שהוא העד בינינו, ואם עוד לא הבנת, המצפה יצף השם, קדוש ברוך הוא צופה ומביט, אבל אנחנו אמרנו שיש פה גם כיסוי במצפה, זה לא מובן. אם אתה אומר שגלעד זה גילוי של הקדוש ברוך הוא, אז למה המצפה יצף השם כיסוי? אפשר להגיד, תראה, הוא מתגלה ומכסה בינינו, בין לבן לבין יעקב. טוב, אז נמשיך הלאה וננסה להבין את הדברים, כי בתחילת הפרשה יש ביטוי שממש מחבר אותנו לסיום הפרשה, ולא לא נראה שהקדוש ברוך הוא שם פה בתורה סתם ביטויים. אנחנו יודעים שכל ביטוי הוא בכוונה אלוקית, בכוונת מכוון, שמעל כל מכוון, את צריך להבין. תראו איתי יחד בראשית כפתת, ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשכינו הצאן. כשיעקב מגיע, בורח מאסב, מגיע שם, יורו כסדי, מגיע שם לבאר, איפה שלבן גר, ושם הוא רואה את האבן הזאת, ורואים יושבים ליד הבאר, והוא אומר להם, למה אתם לא מורידים את האבן ומשקים את הצון וממשיכים הלאה? אז הם אומרים לו, אנחנו לא יכולים, כי צריך שיאספו כל העדרים, ואז כל הרואים ביחד גללו וגללו את האבן מעל פי הבאר ושקינו הצון. והיא כאשר רק יעקב את רחל, ויגל את האבן מעל פי הבאר. ואומר רשי, מה זה ויגל? למה לא ויגלול? מה רצה להגיד? כזה שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית. כלומר, לא גלגל את זה, אלא צ'יק. העיף את זה ככה בקלות, להודיעך שכוחו גדול. מה העניין? באתם לספר לנו שהוא הלך למכון כושר כשהוא היה בישיבה של שם ועבר, 14 שנים למד תורה, נהיה בחור שרירי, יעקב אבינו קודש קודשי, מה עכשיו אתה בא להגיד לנו כוחו גדול? מה זה הדבר הזה? טוב, אז כמובן שיש פה עומק גדול. אומר בעל הטורי, מקור ד' שורה שלישית. אומר בעל הטורים, יש שניים במסורת, ויגל אחה, פה, ויגל את האבן, ואידך ויגל כבודי, ויגל כבודי בתהילים, תזיין, כפי שתכף נראה. ושכיוון שראה אותה, כיוון שיעקב אבינו רואה את רחל אימנו, זכותה יגן על כל האימהות של עם ישראל, על כל עם ישראל כולו, שכיוון שראה אותה את רחל אימנו, זכותה יגן עלינו, שרתה עליו שכינה ורוח הקודש, כמו שמובא בראשית רבה עין י"ב, וזהו, ויגל כבודי כדכתיב בתהילים נ"ז, אורה כבודי. כלומר, אדוני, ויגל את האבן, זה לא סתם. כשהוא מגלה את האבן ככה, כוחו גדול, הכוונה היא השכינה שורה עליו, והוא נהיה עוצמתי בצורה לא אנושית. דבר אחר, אם אתה אומר בעל הטורים ויגל כבודי, כשיתקיים ויגל את האבן, ויגל את האבן, אז הוא אומר, כשיסיר יצר הרע שדומה לאבן, וגם זה מציינים פה למדרש בראשית רב העין, סימן ח'. אז בעצם מה זה ויגל את האבן? שהוא מסיר את היצר הרע, ובעצם שורה עליו השראת, שכינה ויגל כבודי, כמו שנאמר בתהילים ט' זין, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות, הרבה פעמים רואים על ארונות קודש, שיוויתי השם לנגדי תמיד, ואז כף מם ב' א' בראשי תיבות. זה פשוט סיום הפסוק, כי מימיני בא למות. לכן, שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח, אז שמח ליבי ויגל כבודי, מה זה? השכינה שורה. השכינה שורה, הוא כמו שמסביר המלבים, שהלב, אמר, שמחה זה שמחה תמידית, וגיל זה התחדשות של שמחה. אז אומר המלבים, מה זה שמח ליבי ויגל כבודי? אומר המלבים שהלב ישמח בשמחה תמידית, כי יתגבר על יצרו תמיד, עד שלא יהיה זה אצלו דבר מתחדש, כמי שפעם נוצח, פעם לא, אלא הוא כבר יהיה, מה שנקרא, בקדושה, קבוע בקדושה. וכבודו, שהיא הנפש הרוחניות, תגל, כי יתחדש לה בכל פעם מדרגה חדשה, ותלך מחיל אל חיל. אומר המלבים, יש פה שתי מדרגות. שמח ליבי, זה השמחה התמידית בלב, כי בן אדם יהיה מה שנקרא הוא בעבודת השם. הוא לא נזרק כל פעם ליצר כזה, יצר אחר. יש לו קביעות של קדושה. ויגל כבודי, זה על המדרגות החדשות של ההתעלות שיבואו, אז בא הגיל. עכשיו שימו לב, בלי לשים לב, עברנו מויגל לשון של לגלות, לגיל של ויגל כבודי, לשון של התחדשות של שמחה. אז פה יוצא של הלשון של ויגל, ויגל את האבן, ויגל את האבן, זה לשון של לגלות, שהיא גיל, שהיא שמחה, על התחדשות של כבודי, של התגלות שכינה. של התגלות שכינה. אז בעצם כשאנחנו מגיעים לסוף הפרשה, ושוב יש לנו פתאום את הגל הזה, ואומר יעקב, גל עד. גל עד, מה פירוש? יש פה איזה גילוי, גילוי שכינה, שהוא העד בינינו, שהוא העד. ויש פה גם גילוי שכינה, כל גילוי שכינה, יש בו איזושהי שמחה. ומה פירוש? יורד פה אורות. אומר לו לבן, עזוב, 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 יגר סעדותה, אין פה כלום, אין פה שכינה, אין פה שום דבר, יש פה מזרח תיכון חדש, זה הכל. טוב, בסדר. אבל בינתיים אנחנו קצת מתחילים להבין שהגל אבנים הזה, זה לא סתם. יעקב אבינו מחבר את כל זה לגילוי שכינה, כמו ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויגל את האבן. עכשיו שימו לב שעדיין אנחנו לא מבינים, אז מה זה המצפה? אם תגיד המצפה כמו צופים, כמו נביאים, אז ויצף השם, יצפה השם, כי נסתר ישמיראו, אבל הנסתר הזה נשמע כמו האונקלוס. וסחוטה, דאמר ייסח מאמרה דה השם, יסכך, יחסה, אז מצפה של לשון כיסוי, ייצף יעשה ציפוי, יגן ביני לבינך, אז איך זה הולך עם הגילוי שכינה? אפשר להגיד עוד פעם, גילוי שכינה זה גם סילוק של היצר הרע, בדיוק כמו שהסביר פה המלבים בעצם, כן, שזה, וגם הבעל הטורים, ויגל כבודי כשיתקיים ויגל את האבן, כשיסיר יצר הרע שדומה לאבן. טוב, אבל אנחנו את המדרגה הזאת, רואים אחר כך אצל בני ישראל, שנכנסים לארץ ישראל, ויש תורה שהשתקחה בגלות, והקדוש ברוך הוא ברחמיו, מחזיר אותה ככה, איך אומרים, תורה מחזרת על אכסניה שלה, אנחנו פה היום בארץ ישראל, התורה של יהושע בן נון, של באי הארץ, צריכה להתחיל לחזור, התורה של שמואל הנביא, התורה של דוד המלך, התורה של כיבוש ארץ ישראל, של מדינת ישראל, שהיא יסוד כיסא השם בעולם, כל התורה הזאת צריכה לחזור. אז תראו כמה יפה, במקור ה' לפניכם, ביהושע פרק ד', והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, י' ניסן, ויחנו בגילגל. גילגל, חשבתם פעם על השם הזה? גילגל, זה בדיוק מה שלמדנו עכשיו. הגל זה התגלות אור השם, הגיל זה ההתחדשות של אור שכינה. אז גילגל, גילגל, קיבלנו גילגל. מהדרשות שדיברנו עד כה, זה נהיה פתאום מקום בארץ ישראל. איזה מקום? המקום הראשון שישראל נכנסים וחונים בארץ, זה הגילגל. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגילגל בקצה מזרח יריחו. ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגילגל. הלאה. ביהושע פרק ה', בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. ויאמר השם, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. יש פה לסלק גל מלשון סילוק, סילוק של הלא טוב. זה מאוד מעניין, כי המרחק בין גל למצפה מכסה מתחיל להצטמצם. כי פתאום גם גל זה לסלק את הלא טוב, כמו שגם בעל התורים אמר, ויגל את האבן יסיר היצר הרע. אז יש בגל גם לשון של סילוק, סילוק הלא טוב וגילוי הכן טוב. אז עוד פעם, אז היום, ויאמר השם, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא שם המקום ההוא גילגל עד היום הזה, ויחנו בני ישראל בגילגל, ויעשו את הפסח, פסח ראשון עושים בגילגל. אומר רש"י, מה זה גלותי? אסירותי, כמו גל מעלי חרפה. ויגל את האבן, שמעתם? רש"י מחבר את הגלגל, את גלותי חרפת מצרים, על ידי סילוק העורלה, סילוק החרפה אילנו הזאת, סילוק הקליפה הזאת, והוא מחבר את זה לויגל את האבן, ויגל את האבן, שהוא מסלק את האבן מעל פי הבאר. רש"י פה ביהושע, מחבר את הגלגל לפרשתנו. בשופטים פרק ב', נאמר, ויעל מלאך השם מן הגילגל. המלאך הזה, חז"ל אומרים לנו, זה בעצם נביא, זה פנחס. ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ. ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, ולא שמעתם בקולי. התוכחה על כך שהם לא כבשו את הארץ כמו שהשם ציווה אותם. והתחילו לעשות הסכמי שלום פנימיים, אוטונומיה לאמורי, לפה, לשם, שאלה שזוכרת את ההתחלה של ספר שופטים, שלא הוריש את האמורי, וזה ישב בתוך האמורי, כל מיני, הם שילמו להם מיסים, אנחנו כבר שומעים את הקולות שבטח הסתובבו שם ברמה הציבורית, למה להרוג סתם, למה פה, למה כאן, למה ככה, למה צריך לכבוש, מה יש, לא נורא. עכשיו, עוד פעם לא להתבלבל, זה לא נכון למציאות של היום, אין חובה לסלק מפה גויים, החובה היא, כפי שפוסק הרמב״ם, על שבעה עממים ההם, ועל מי שעובד עבודה זרה, או מי שמורד בנו. ככל שיד ישראל תקיפה, מי שמורד בנו, כן, צריך להעיף אותו מפה. אבל מי שלא מורד בנו, ואינו עובד עבודה זרה, יכול להיות פה. זה שיעור שנמצא באתר, אפשר להיכנס לראות, לא עכשיו. אז בכל אופן ענייננו, אז הוא אומר, ויעל מלאך השם, איפה מן הגלגל? אומר מצודה דוד, שמה באה לו הנבואה. מעניין מאוד מאוד, כשיש לפנחס את הנבואה של התוכחה על כיבוש ארץ ישראל ועל הצורך לסלק את אותם כנענים שהיו עובדי עבודה זרה מהסוג האכזרי והמכוער ביותר, מעבירים ילדים באש, דברים איומים ונוראים, לא עשיתם את זה. איפה הוא מקבל את הנבואה? בגילגל, הגיל של הגילוי, הארץ ישראל היא המקום ששם נכנסו ישראל לארץ, המקום הראשון שהתיישבו בארץ, שעלו מן הירדן, המקום שבו זכו לעשות את הפסח הראשון, שם הוא מקבל את הנבואה הזאת. וממשיכים הלאה בשמואל א', פרק י' א', ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגילגל ונחדש שם המלוכה. כלומר, אחרי שבהתחלה זלזלו בשאול, שאול בא, נלחם את המלחמה נגד נחש העמוני שם להציל את אנשי יבש גלעד, ואז אומר להם שמואל, בואו נחדש את המלוכה. איפה? בגילגל. ונחדש המלוכה, איפה? בחרת מקום, מה המיקום? גילגל. אומר האלשיך, כי שם היה מקום קדוש מהמצפה. הופ, פתאום הופיעה המצפה. עד עכשיו היינו כל הזמן עם הגל, אמנם רשי חיבר לנו את זה לגילגל, אבל אמרנו, טוב, נו, אולי דרשה, פתאום יש פה גם מצפה. אז חכו עם המצפה, תכף נגיע אליה. אומר, האלשיך שם, בגילגל, היה מקום קדוש מהמצפה, כלומר, יותר קדוש ממצפה. כי שם היה משכן השם 14 שנה בגילגל. אז חידוש המלוכה, אמרו, איפה עושה את זה שמואל? בואו נלך לגילגל. שמואל א', פרק ט"ו, וישסף שמואל את אגג לפני השם בגילגל. עוד פעם, איפה הוא מסלק את העמלקי האכזר הזה? בגילגל. עמלק שכל הזמן טוען שהאורלות של ישראל זורק אותה, מזלזל במילה, אין התגלות של אור השם, אשר קריחה בדרך הכל מקרה, אין יציאת מצרים, לא יוצאים מהמיצרים, אדם כבול בתאוותיו, איננו יכול לשלוט על עצמו, יצריו שולטים בו, כל העמלקיות הזאת. איפה שמואל משסף את הגג? לפני השם, בגילגל. שם יש את שמחת ההתגלות. במלאכים ב' פרק ב', ויהי בהעלות השם את אליהו בסערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגילגל. כלומר, גם אליהו, כשהוא מסיים את שליחותו, שליחות הנבואה, ובעצם הולך להעביר את השרביט לאלישע, שזה אחד ממעמדי הנביאים הכי גדולים שהיו, המפורסמים שהיו, אז זה מתחיל בגילגל. למה? כי גילגל זה בעצם התגלות שכינה, התגלות אור השם, התגלות הנבואה. בהושע פרק ט' נאמר, כל רעתם בגילגל, זה כשישראל חטאו. מה הכוונה? אומר רש"י, שם הרבו לעבוד עבודה זרה, לעבוד אקום, בבמות, לפי שהיה שם המשכן בתחילה. היו אומרים למיניהם נביאה בעל שהוא מקום נבחר, והוא היה למלכי ישראל. כלומר, מלכי ישראל היו, לא יודע בדיוק מה הכוונה למלכי ישראל, הם היו שם, מתכבדים שם, או הארמון שלהם שם, אין לי מושג, לא יודע, שנזכה. אבל פה מה הוא אומר? שכיום כשהרשיעו, הרשיעו בגילגל. למה? כי נביאה בעל זיהו שהגילגל הוא מיקום אסטרטגי לאמירה אמונית היפוכית, כופרת לאמונת ישראל. אז פה אנחנו רואים שהגילגל הזה, זה היה מקום שעם ישראל היה מתכנס בו, נחדש שם את המלוכה, היה שם את המשכן, שם ישראל נכנסו לארץ. כל הגילגל הזה, ויגל את האבן, אמר לנו בעל הטורים, זה כמו ויגל כבודי. ויגל, הסביר לנו המלבים, שזה הגיל על ההתחדשות של השמחה. אז יש פה גילוי שמביא את הגיל. ואז כשמגיעים להפרדה הזאת בין ארץ ישראל לחול, לחבילות נופש של לבן, שעושים את ההפרדה הזאת, אז שם אומר יעקב, גלעד, יש פה עד, מה העד הזה? גילוי שכינה של ארץ ישראל, שאין אותו אצלך. ולבן אומר לו, יגר סעדותה. באמת, אל תקשקש, איזה גילויים איזה פה, למה? כי לבן באמת הוא שייך, כמו שאומר האלשיך, לחיצונים. אז הוא מוריד את זה ליגר סעדותה. יעקב לוקח את זה לשון הקודש ורומז לגילוי אור השם. וכך תחילת הפרשה של ויגל את האבן מתחברת לגלעד שבסוף הפרשה. אז למה יעקב אבינו, אחרי כל הדבר היפה הזה, למה צריך להוסיף את המצפה, לקרוא לזה בעוד שם, גם מצפה? יצף השם ביני וביניך, ובכלל מצפה זה כיסוי. אז קודם היה גילוי, עכשיו כיסוי. אז בואו נראה, כבר הזכיר האלשיך שהגילגל היה מקום יותר קדוש מהמצפה. מה המצפה? אז תראו איתי ביחד מקור ו' בשמואל א' פרק ז'. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפתה, ואתפלל בעדכם אל השם. כלומר, הולכים למצפה להתפלל כדי להציל את ישראל מידי פלישתים. בשמואל א' פרק י', ויצעק, או ויצעק שמואל, צעק זה לשון כביכול שהוא קורא, מכנס את כולם, ויצעק שמואל את העם אל השם, המצפה. וילחד שאול בן קיש, ויראו כל העם ויאמרו יחי המלך. זה כמובן בדילוגים. כלומר, גם כששמואל מזהה, עושה את הגורל שמראה ששאול נבחר על ידי השם למלך על ישראל, איפה הוא עושה את זה? במצפה. כשהוא מחדש את המלוכה, הוא הולך למקום יותר קדוש, אומר האלשיך, הוא הולך לגלגל. אז יש קדושה יותר גלויה, יותר גדולה, זה הגלגל, וקדושה פחות גלויה, יותר מחוסה, נקדים את המאוחר, שהיא בעצם במצפה. ביהושע י' א', מה פתאום איך המצפה נהיה מקום כזה? והיא כשמוע יבין מלך חצור, שמגיע יהושע לכבוש את הארץ וכו', וישלח אל יובב מלך מדון ואל מלך שומרון ואל מלך אכשף ואל המלכים אשר מצפון וכו' וכו', בארץ המצפה, עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מפניהם, מחר כל אלה נעלמים, כן? עכשיו בלשוננו. אז שימו לב, אומר הדק, ואפשר, כי בנה שם יהושע מזבח מפני התשועה הגדולה שהייתה שם, במצפה. ששם הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא שם, הפיל את כל המלאכים האלה, כמו שאומר הנביא פה, שהם היו עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד, ים של נשק וים של מרכבות וסוס, רכב ואנשים וכו', וכל אלה נפלו לפני יהושע. אומר הדק, ואפשר כי בנה שם במצפה, כן? בנה שם יהושע מזבח מפני התשועה הגדולה שהייתה שם. ומפני זה היו ישראל נקבצים שם בעת שהיו צריכים למלחמה או לדבר גדול. זה היה נחשב למקום קדוש. וכן מצאנו ביפתח, יפתח, לפני השם, במצפה. וכן בדבר פילגש בגבעה אל השם, המצפה. כל ישראל מתכנסים למצפה, ומשם הם יוצאים למלחמה. וכן אמר שמואל במלחמת פלישתים, קיבצו אליי כל ישראל, המצפתה. וכן כשהמליך שאול, אומר הרד"ק, נראה מכל אלה הפסוקים, כי מזבח היה שם, ובית מקודש לתפילה ולקיבוץ ישראל באותן הימים לפני שנבנה בית המקדש כמובן. אז כלומר מצפה היה מין מקום של התכנסות, של קדושה וכו'. אז יש לנו אם ככה את הגלגל ואת המצפה. יש לנו את הגלעד ואת המצפה אצל יעקב. זה לא מקרה חברים. יש פה איזושהי התחברות של עם ישראל בכניסה לארץ אל המעמד הזה של לשים גבול בין ארץ ישראל לארצו של לבן. לחוץ לארץ. לבן מדבר על יגר סעדותה, בשבילו זה הסכמים של מזרח תיכון חדש וככה וכו', וחבילות נופש בדובאי וכאלה. ולעומת זאת, בשביל יעקב אבינו זהו גלעד וזהו מצפה. אבל צריך להבין, כי מצד אחד אתה אומר לי גלעד גילוי, מצד שני אתה אומר מצפה. עכשיו שימו לב היטב, יש פסוק אחד שפשוט מכריח אותנו להבין שיש כאן עומק עצום, שאי אפשר לוותר עליו. תראו איתי ביחד במקור ו' שורה אחרונה. שמואל א' פרק ז', כשהנביא מתאר את פעולו של שמואל הנביא, מה נאמר? וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה. נו, מה זה? פרשת ויצא. מתחיל עם בית אל, שיעקב אבינו בבית אל שמה מתגלה לו, אין זה כי עם בית אלוהים וזה שער השמיים, לוז שמאיר לראשונה, אבל בית אל, שמה הוא זוכה לחלום של סולם יעקב, מלאכי אלוהים עולים ויורדים וכו'. כל הדבר הקדוש הזה זה בית אל. אחר כך יש לו, בסיום הפרשה, יש לו אחר כך את ויגל את, ויגל את האבן, ראינו גם את זה. בסיום הפרשה יש לו גלעד ויש לו את המצפה. ושמואל, כשהוא סובב לשפוט את ישראל, והלך מדי שנה בשנה וסבב, בית אל והגלגל והמצפה. מה פשר הסיבוב הזה של שמואל הנביא, שמתואר בתיאור שהוא פשוט סיכום של פרשת ויצא. בית אל, הגלגל והמצפה. עכשיו אנחנו לגמרי עומדים מול הדבר הזה, אומרים, רגע, יש פה משהו. יש פה משהו שכנראה השתקח, צריך להחזיר אותו, צריך להבין אותו. על מה מדובר פה? מה זה הדבר הזה? אז תראו, אומר לנו המרן הרב קוק, מקור זין, בספר אורות הקודש, חלק ב', מאמר החיות העולמית, פסקה למדבב. אומר הרב, החפץ האדיר של להשתאווה בגוף הדמלכה, זה בארמית, כדי להסתיר, בעברית, להישאב בגופו של המלך, כן? לשוב אל מקור המציאות העליונה, השמימית, התאורה, החופשית, האיתנה, שהיא לא מתנדנדת כל רגע לפי גלים חברתיים ולחצים, במקור אור אין סוף. אז עוד פעם, החפץ הזה, הבחירה הזאת, הרצון הזה, האדיר של השתאווה בגופה די מלכה, לשוב אל מקור המציאות, העליונה, התאורה, החופשית, האיתנה, במקור אור אין סוף, נטועו בכל היקום, בכל היצור כולו. כל הבריאה כולה, יש בה את הכמיהה הזאת, לשוב אל השורש, אל אור אין סוף. והוא הכוח היסודי, המגלגל אל כל תנועת ההוויה, ההתפתחות והמכונה המשכללת המוציאה אל הפועל את כוחותיה בכל עולם ובכל סדרה לפי ערכם. כלומר, אומר, זה הכוח שמניע את כל העולם. הגלגל שמגלגל את כל היקום, הגל שהוא גילוי, שיש בו גיל של התחדשות, שמגלגל את כל הגלגלים ומסיר את החרפה, כן, גל מעלי חרפה ורוז ויגל את האבן, והוא בעצם מגלה בכוח אלוהי עצום את אורו ומניע את כל גלגלי התנועה של ההוויה, ההתפתחות של ההוויה. זוהי המכונה כביכול המשכללת שמוציאה אל הפועל את כוחותיה בכל עולם, בכל סדרה לפי ערכם. והוא היסוד הפנימי. מה זה? אותו חשק וכמיהה בלתי פוסקת בכל המציאות כולה, אל המקור, להשתאווה בגוף הדמלכה, אל אור אין סוף. והוא היסוד הפנימי המניע את הגלגל התרבותי אשר לאדם למפלגותיהם ולגויהם. זה מה שמניע את כל התרבויות, הגלגל הזה, אותה כמיהה לאור אין סוף. והוא סובב והולך בכל היצור, לא יצא מכללו החלק היותר זעיר שבחלקים, היותר כלילים שבהוויות, היותר דלולות מעבר מזה. כלומר, אפילו הדברים הכי קטנים, שבחלקים הכי פחות חשובים בעולם, הכי כלילים שבהוויות היותר דלולות, כן, שיש בהם הכי פחות חיים, גם זה, מה שאפילו, מה שנקרא ביצי קינים, כן, גם זה הקדוש ברוך הוא מניע. ולא יעברו גבולו המוני עולמים, נעלים ונערצים של שרפי קודש, הרעלי שחק והצילות, יפעת רוממות קודשים מעבר מזה. וגם המלאכים שם, השרפים למעלה, גם הם מונעים מהגלגל הזה, מהגלגל הזה, מהתגלות האור השם, שבעצם מתגלה בחפץ אדיר של השתאווה בגופה דמלכה, לשוב אל מקור המציאות העליונה, התאורה, החופשית, האיתנה, במקור אור אין סוף. כמה שזה יפה. זה לא יאמן איך הרב הצליח לבטא דברים שנמצאים בקבלה, בסודות התורה, מי יכול לבטא אותם, מי יכול להוריד אותם ככה, ומרן הרב פשוט הוריד אותם להעיר את עם ישראל. כל זה למה? כי ראה את המצב של עם ישראל, מצד אחד חוזר לארץ ישראל, ומאידך מאבד דרך, למה? אמר הרב, בגלל שחסרה להם התורה הפנימית, צריך להביא גילוי של התורה הפנימית שתהיה ביחס ישר, למהלך ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בשיבת ציון, ולכן גילה. והגילוי הזה הוא פשוט מתיקות שאי אפשר לתאר. אז אנחנו לכאורה מסודרים עם שניים מהמקומות. אחד, שמואל הרי הולך, אמרנו, והלך מדי שנה בשנה, וסבא בית אל והגלגל והמצפה. זוהי הנוסחה. בית אל מה זה? אז זה אנחנו מכירים על ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומר רש"י, בית קדושה. מסביר הרב צבי יהודה מה זה בית קדושה? לקחת את אור אין סוף, להכניס אותו לתוך בית, לתוך ארבע קירות, שיהיו מצופים זהב או מזהב ממש. מה זה משנה? אור אין סוף. להכניס לבית, הצמצום הזה, זה בית אל. להצליח להכניס את החסד האלוהי העליון, את אור אין סוף, אל תוך בית, לצמצם את האור. זה בית אל. מה זה הגלגל? כל פעם יש גיל בגילוי, בהתחדשות של התגלות אור שכינה בארץ, בכל דור ודור, בכל תקופה, בכל יום. כל יום, בסרו מיום ליום ישועתו, מהיום השמימי ליום הארצי. כן? ברוך השם, יום יום יעמוס לנו, מהיום בשמיים ליום פה בארץ, כמו שמסביר שפת אמת, מסביר הרב קוק. אז בעצם ההערה השמימית, באמירה הכללית, יש פה צמצום בית אל. אחר כך יש גלגל, כלומר, זה מה שמגלגל את כל גלגלי ההוויה, גם במובן הגשמי, גם במובן של תהליכים, גם במובן תהליכים פוליטיים, חברתיים, כפי שתכף נראה ברב בפסקה נוספת, וגם במובן של התגלות, כלומר, של גלגלי התרבות, על כל פרטיה. כל מה שיש בעולם, הכל מתגלגל, מונע מכוח אותו גלגל, אותו גיל של התגלות, של אור השם, שיורד פה למטה ומאיר את העולם. יעקב אבינו אומר לו, אני הולך להיכנס לארץ, ששם מופיע האור הזה, הגלגל שמגלגל את כל מה שבעולם. לבן אומר לו, יגר סעדותה, עזוב, עזוב. אז זה הוויכוח האמוני ביניהם. אבל אנחנו עדיין לא מבינים אם ככה מה זה המצפה. אז מה זה הכיסוי הזה? על מה מדובר פה? אומר לנו מרן הרב, מקור חטא לפניכם. אורות ישראל ותחייתו, פסקה י"ב. ספר אורות, מאמר ישראל ותחייתו, פסקה י"ב. אומר הרב, הסקירה, הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתואפות גבורותיו, ורוממות קודשו, בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, נעצור רגע. הסקירה, אנחנו לא נוכל להאריך עכשיו בשיעורים היומיים של אורות לדרך, אנחנו עכשיו בדיוק עסוקים בהסברה של מה זו הסקירה הזאת. בשתי מילים, היכולת להיות מלא בתורה, בעמקות של דעת של תורה, גם הלכה, גם פנימיות תורה, ומלאות של ידיעת העולם, כמו שהגר"א אומר, צריכים אם חסר לך בחוכמות העולם, חסר 10 ידות בתורה. צריך להיות מלא עושר עצום של ידיעה. ומתוך כך, באים למקום שמסוגלים לזכור את הכל ביחד, מתוך עומק של דעת של תורה, לראות מה קורה בעולם, מה מתרחש, מה הפרטים, מה הזרמים התרבותיים, מה הזרמים הפוליטיים חברתיים, מה קורה, מה הולך, ומתוך כל זה לקבל תמונה שמגלה לעיניך את הכוח האלוהי החי ופועל. יש כוח אלוהי, כוח השם, שחי, זה כוח חי, זה לא היה פעם בבריאת העולם וביי, עכשיו אנחנו באיזה זיכרונות היסטוריים על מה שהיה פעם. לא, זה היום בבוקר, זה עכשיו, זה בכל רגע. הכוח האלוהי החי ופועל. הוא זה שמניע את העולם, זה הגלגל של העולם. הכוח האלוהי החי ופועל, אז כלומר מי שיש לו את הסקירה הזאת, אותם אנשים גדולים שזוכים למבט הזה, הסקירה הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתואפות גבורותיו, כל העוצמה של הופעות גבורה שאי אפשר לתאר, ורוממות קודשו, גם מגיע לשמי שמיים, בא מן האצילות שאי שם בשמי שמיים, ואיפה הוא פועל? בכל מסיבות הטבע, כל מי שמסתובב, מה שמסתובב בעולם, אם יש באיזה מקום צונמי, או להבדיל, שיש ברכה ושפע ויורד גשמי ברכה, עם שמש זורחת, הכל הכל הכל, כוח אלוהי שחי ופועל את כל זה. בכל הליכות רוחות האדם, פתאום יש לך מקסיזם, יש לך פתאום קומוניזם, פתאום שיבת ציון להבדיל, כל עם ישראל מכל העולם פתאום מלא בגעגועים, כולם לבוא לארץ וכולי, התעוררות, כל מיני רוחות, כל הדברים האלה, זה יש מנוע מאחורי כל הגלגלים האלה שמתגלגלים בתוכנו, מעלינו, סביבנו ובעולם בכלל. בכל סיבוכי המלחמות, אם יש מלחמה, לאל ברוך נעימות איתנו, בעל מלחמות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נכון? זה בעל מלחמות, זה הקדוש ברוך הוא. אז כל סיבוכי המלחמות, יש כוח אלוהי שחי ופועל שם. לדוגמה, מלחמת העולם הראשונה, מרן הרב קוק כל הזמן אומר, בתוך המלחמה, משהו פה מסובב משמיים כדי להביא גאולה לישראל. הוא אומר את זה הרבה לפני שהסתיימה המלחמה. ובסיום המלחמה, הרב שותף מרכזי ביותר להבאת הצהרת בלפור, שבעצם סילקה גם את פחד השבועות ופתחה את הדלתות של ארץ ישראל. לצערנו, עם ישראל לא קיבל את הקריאה ולא ידע להיענות לה כמו שצריך, והדברים הגיעו לאן שהגיעו. אבל מרן הרב בעצם אומר לנו, סיבוכי המלחמות, יש פה כוח אלוהי שחי ופועל בתוכה, מניע אותם. בכל תכני תעתועי האישים והעמים. אין, התעתועים של האיראנים לדוגמה, וכל מיני כאלה. אין, בכל תכני תעתועי האישים והעמים. הכוח האלוהי חי ופועל. היא מסדרת, הסקירה הזאת, היכולת הזאת לראות, היא לא רק ראייה סתם, הוא יכול לראות, אלא העיניים האלה הופכות להיות עיניים שמשפיעות אור על היקום. משפיעות אור, צדיקים במדרגה כזאת זוכים, הופכים להיות צינור שלהסדיר, לעשות סדר, להכניס את הדברים להרמוניה. היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. היא מחברת, הראייה הזאת, הסקירה הזאת, היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. איך? על ידי המבט של הצדיקים האלה שיודעים לראות את הכוח האלוהי שחי ופועל בעולם, אז הם בעצם כביכול יוצרים כביכול חיבורים בין הנפש של העולם, כל הצד הגשמי, לבין הרוח והנשמה של העולם, האור השכינה, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. אומר הרב, המבט של צדיקים כמו יעקב אבינו, הוא מבט שיודע לראות איך כל הפרטים מתלקטים להם. יעקב אבינו מעמיד אבן אחת מצבה, למה? הוא רואה את היסוד האחד האלוהי. ואז הוא אומר לאחיו, לקטו אבנים. מה פירוש? זה כמו תקיעה, תרועה. תקיעה, קו אחד ישר. תרועה, הרבה שברים כאלה קטנים. מה הכוונה? יש את הפשטות, אבן אחת, שורש אחד לכל הבריאה, ומגמה אחת לכל הבריאה. ויש את הלקטו אבנים. מה זה לקטו אבנים? הרבה פרטים למציאות. חברו ביחד את הגל הזה, את הליקוט אבנים עם האבן האחת של יעקב. כי יעקב אבינו רואה את כל האבנים, אבני המציאות, אבני התרבויות למיניהם, אבני המלחמות למיניהם, אבני תעתועי העמים למיניהם, אבני ישיבת ציון, אבני כל מה שמתרחש בעולם, מלקט את הכל, ומהליקוט של הכל, מהסקירה הכוללת, הוא מחבר אל האבן האחת המצבה. ואז הוא אומר, חברים, יש פה גל עד, התגלות של הקדוש ברוך הוא, שהיא מופיעה בגילוי, וגם במחוסה, המצפה, אשר אמר ייצף השם, לשון ציפוי, כמו שאמר אונקילוס וסחוטה, דאמר ייסח מימרד השם בינה ובינך. יש לשון כיסוי, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם במחוסה, גם במאורעות שנראים חיצוניים, מה הם קשורים לעם ישראל? מלחמת העולם הראשונה, כמה דם נשפך. אבל זהומות העולם רבו ביניהם. אז היה יכול מישהו להגיד, מה זה קשור אלינו? אין, כי מדומני שהחפץ חיים, באו להגיד לו, אבל רוצים לגייס לצבא, אמר להם, תתגייסו. אמרו לו, רבנו, מה השתנה? עד היום ברחנו מהצבא. אמר להם, עוד מה תקום מדינת ישראל? צריך שיהיו אנשים שיודעים להילחם. אבל יכול להיות שהחפץ חיים גם ראה, שהמלחמה הזאת לא נועדה, אלא בשביל להביא את הצהרת בלפור. להביא את תקומת מדינת ישראל, כמו שאומרים בשמו שהוא אמר ביידיש, דוס איס דוס, כלומר זהו זה, זה הגאולה, הוא חפץ חיים, ברוח קודשו, דוס איס דוס, האהבה של החפץ חיים למרן הרב קוק, איך אפשר לתאר, איך אמר לבן שלו, דע לך, שהוא טהור וקדוש, ככה דברים נפלאים על מרן הרב, החסות הזאת, האהבה העצומה הזאת, שירעיף החפץ חיים על מרן הרב, מכל מקום, אז בעצם אומר לנו פה הרב, שצריך במבט של הסקירה הכוללת, שזוהי הסקירה של יעקב כאן, במפגש עם לבן, כשהוא עומד על כבר נכנס לארץ ישראל, אז הוא אומר בעצם, רבותיי, יש פה גילוי, ויש פה כיסוי, בשניהם נמצא הקדוש ברוך הוא. אומר מרן הרב שבסקירה הזאת, היא מאגדת, עצם המבט של הצדיקים האלה, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות. אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות, בניסים הגדולים כמו חנוכה, ביד חזקה ובזרוע נטויה, במצרים, באותות ומופתים, בגילוי שכינה ובנביאה מהירה. אז בעצם מה קורה פה? אומר הרב, צריך לדעת לחבר את הגלוי ואת המחוסה. היום יום שלנו הוא שגרתי, הוא מחוסה, הוא נראה לנו כזה משעמם. אומר הרב, מה פתאום? כל יום חג. תגלה את אור השם בשגרה שלך. חבר את היום הפשוט, המחוסה שלך, עם הניסים של יציאת מצרים, כמו שאנחנו עושים בתפילת שחרית, שכל יום, כשאנחנו אומרים, אז ישיר משה ובני ישראל, אנחנו מצווים, ובעזרת השם שנזכה לזה בלי נדר, כל פעם להרגיש כאילו אנחנו אומרים, עומדים עכשיו על ים סוף, ורואים את קריאת ים סוף, ואנחנו מתמלאים בגיל על הגל הזה, על ההתגלות הזאת, על אור השם הזה, על השכינה שמלאה את הארץ, והים נקרא לפני דברו יתברך. וזה צריך להתרחש, צריכים לחבר את זה אל היום שנראה לנו חדגוני ומשעמם. חלילה, חס ושלום. כך לא מסתכלים על היום יום של יהודי. צריך לראות במבט של הסקירה הכוללת, איך היום הפשוט שלי מחובר אל המהלך הכללי של עם ישראל. איך אני בתפילות שלי, בבית, במשפחה, בכבוד האישה, בכבוד האיש, בכבוד הילדים, בלטפל בילדים, בלעשות דברים טובים, לעזור לעם ישראל, לדחוף את העגלה קדימה, להפיץ תורה בעם ישראל, ללכת לעבודה, לבנות את הארץ, לעשות דברים. כל זה צריך להיות מחובר, המחוסה עם הגלוי. ממשיך הרב ואומר, ולכן אני מזכיר לכם את הרמב"ן, אומר הרב, זה האבן, אותה אבן, גלעד ומצפה. ממשיך הרב ואומר, והחיבור הזה, השכלי, לכאורה איפה החיבור הזה מתרחש? בתפיסה, פה, בדעת. בדעת, צריך פשוט ליישר את הדעת. החיבור הזה שמתרחש בדעת שלנו, המוח הזה של יזכה להיות, של הצדיקים, המוח שלהם, הוא עושה חיבורים חיים בעולם. זה לא סתם רק חיבור תפיסתי שכלי חיצוני קר. מתרחש פה משהו כשהצדיק הזה בשכלו מחבר את המחוסה עם הגלוי. והחיבור הזה השכלי מתמם, כלומר משלים, את סביון האדם ומחיה את העולם. כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה לראות, צריך עומק דעת, צריך עומק של אמונה לראות, אבל כשרואים זה לא סתם ניתוח כאילו היסטוריוסופי כזה, או יודע מה, סוציולוגי או פסיכולוגי, לא, או של יועצים אסטרטגיים, לא. זה חיבור שהוא מתרחש מתוך דעת של תורה, הוא עצמו מחבר את המחוסה עם הגלוי, מאיר את העולם. לראות, אומר הרב, איך כל העלילות, מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים, מתועפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות, מלאות וטובות, חידושי חוכמות, מדעים נשגבים ומשכללים, כל הערות תוריות, בכוחות כלליים, פרטיים, כל זהורי רוח הקודש, וכל השפעות צדיקים יסודי עולמים, הם וגורמיהם, העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה, אחוזה בהם. לראות איך בעצם הכל מתנועע אל האבן האחת. כל ליקוטי האבנים בעצם כולם הולכים אל האבן האחת, אל השורש האחד האלוהי, אל הגילוי של הגלגל, של שמחת הגילוי, של הגל העד. כל המצפה, כל המחוסה הוא בעצם צפייה. לצפות בתוך המצפה מלשון ציפוי, לראות בכיסוי הראייה הצופה, בתוך הכיסוי את אור השם, את כל השם, לשמוע את דבר השם. וזה מה שאומר לנו פה הרב, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם, תנועת הערת אורו של משיח. ואל תבינו את זה לא נכון, אין הכוונה אורו של משיח כאילו איזה יבוא לנו על חמור לבן, אלא התהליך הזה של התגלות אור השם בבריאה, בהוויה כולה של גאולת העולם, זוהי התוכנית העולמית, והיא בעצם התוכנית המשיחית שקדמה לעולם. הכוונה היא שהעולם נברא על מנת להוציא אותה אל הפועל. אז בעצם פה יעקב נותן לו ללבן את האמירה האמונית שלו, שבעצם סותמת את הגולל על הניסיונות של לבן לקלקל את יעקב. והוא אומר לו, אדון ארמי עובד אבי, אתה אותי לא איבדת. אתה תמשיך עם היגר סהדותה שלך, עם ההסתכלות הפרגמטית החיצונית הזאת, שכופרת בהשם אלוקי ישראל, ורואה רק מזרח תיכון חדש וכאלה, ולא רואה שום אמונה בשום דבר. אתה תלך עם היגר סהדותה שלך, עם הארמית שלך, עליך ביתה. אני מתכסה ממך, מסלק אותך מפה, אם תרצה, תחזור בתשובה, תקרא לזה גם אתה גל העד, אתה מוזמן, כל מה שאתה ביגר סעדות השכה, תשאר שם. ואומר לו יעקב אבינו, אצלי המציאות היא אחרת לגמרי. אצלי יש אבן אחת, השורש, ויש ליקוט אבנים שמתחברים אל השורש, שזה כל מאורעות המציאות, וזה הכל בעצם גל עד, גילוי של העדות שעם ישראל מעיד על הקדוש ברוך הוא בעולמו, והקדוש ברוך הוא מעיד על ישראל, זה הגיל, השמחה של הגל. וזה גם המצפה. מה הפירוש? גם בדברים המחוסים שנראים לך פרגמטיים, ארציים כאלה, מעשיים, חסרי כל לחוץ של אמונה, גם בהם ייצף השם. זה כיסוי שהקדוש ברוך הוא ציפה, ויש בו צפייה גדולה לגאולה. ולכן אנחנו צריכים להתרגל לדעת שהקדוש ברוך הוא מתגלה במחוסה ובמגולה, גם בגלגל וגם במצפה. ועכשיו כל כך יפה ששמואל הנביא, שהוא בעצם החזיר את כל עם ישראל בתשובה, והוא הכין את הכל למלכות בית דוד, שמואל הנביא, הסיבוב שלו היה בית אל, גלגל ומצפה. שמואל הנביא שידע להראות את החיבור של נס וטבע, משה ואהרון בכהנם, שמואל בקרואה שמו, שקול כמשה ואהרון. משה בחינת הנס, עולה לשמיים, אהרון בחינת טבע, מוריד את התורה לארץ. אבל שמואל היה בו גם את החיבור של גם נס וגם טבע ביחד. ולכן הוא סבב, בית אל, צמצום אור אינסוף, זה הכותרת הכללית, והגלגל, ההתגלות והגיל בגילוי שבדברים הגלויים שרואים את אור השם בפליאות, בניסים וכו', והמצפה גם במחוסה, גם בשגרה, גם ביום יום, גם בדברים שנראים נורא ארציים, גם שם לצפות ולראות את הצופה שצופה עלינו מלמעלה בתוך כל הכיסויים האלה. המהלך האמוני הזה שמייסד יעקב אבינו מגיע להופעתו הגדולה אצל שמואל הנביא, ואנחנו הדור הזה צריכים כבר להיות שמואלים, יעקבים, לדעת, לעשות את הסיבוב הזה בעצמנו, בית אל, גלגל והמצפה. חזקו ואמצו.